שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף ט"ו, אנחנו מתחילים בשורה 11 מלמעלה. וראשית נזכר במהלך הסוגיה. שמואל אמר שהלוקח מגזלן, מעות יש לו, אבל שבח אין לו. והקשתה לכך הגמרא מברייתא שממנה משמע, שהלוקח שדה מהגזלן, יש לו שבח, שהרי פירות הוא גובה מנכסים בני חורים של הגזלן. והביא על כך הגמרא שלוש תשובות, כאשר לפי שתי התשובות הראשונות, לפי רבא ולפי רבא בר אבונה, הברייתא לא מדברת על אדם שלקח, דהיינו קנה שדה מחברו, אלא באדם שחברו גזל אותו. ומקשה הגמרא, בין לרבא, בין לרבא בר אבונה, הרי מיל ועל פה הוא, ומיל ועל פה אינו גובה מנכסים משועבדים. ונסביר את הקושייה, על פי הרמב"א בהלכות לווה ומלווה, פרק י"א, הלכה ד', שכותב שם הרמב"ם, כל מיל ובשטר גובה אותם מן היורשים ומן הלקוחות, כמו שהתבאר, ומיל ועל פה גובה אותם מן היורשים ואינו גובה אותם מן הלקוחות, והסיבה, לפי שאין לה כל, היא אינה מפורסמת, לפיכך לא יטרוף בה, אבל מיל ושבשטר, כל יש לה, זה דבר מפורסם, וממילא, והלוקח הפסיד על עצמו, שלא שאל עד שידע שנכסיו של זה משועבדים במיל ושעליו, שהרי כל נכסי הלווה תחת שעבוד המלווה מן התורה. וממילא שואלת הגמרא, לפי הסברם של רבא ורבא בר אבונה, מדוע את הקרן אפשר לגבות מנכסים משועבדים? והלא גזלת השדה היא לא דבר מפורסם שהקונה יכול היה לדעת ממנה ולהימנע מלקנות את הקרקע, אז אם כן, מדוע מותר לגבות את הקרן מנכסים משועבדים? מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כשעמד הגזלן בדין, קודם שהוא מכר את נכסיו, וכיוון דחייבו בדין, אז לפסק שלהם יש קול, הוא דבר מפורסם, וזה נחשב כפרסום של מיל ובשטר. והדר זבין, ולאחר מכן מכר הגזלן את הנכסים, ולכן זה נחשב כמיל ובשטר, שניתן לגבות מנכסים משועבדים. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, פירות נמי. מדוע ביחס לפירות ניתן לגבות רק מנכסים בני חורין? הרי הפסק של בית הדין מתייחס גם לגביית הפירות, והיות שפסק בית הדין נותן פרסום לדבר כמיל ובשטר, אז הדין היה צריך להיות שגם את הפירות ניתן לגבות כמו את הקרן מנכסים משועבדים. מתרצת הגמרא שמדובר בברייתא כשעמד בדין על הקרן ולא עמד בדין על הפירות. מקשה על כך הגמרא ומהי פסקה? מדוע פסוק ופשוט לתנא של הברייתא, שהנגזל העומד בדין ותובע את הגזלן, אינו עומד בדין על הפירות, אלא רק על הקרן? מתרצת הגמרא, כי סתמא דמילתא, בדרך כלל, כי תבע איניש קרנא תבע ברישא. אדם מגיש את התביעה לבית דין, קודם כל על הקרן, שזה הדבר המשמעותי, ולאחר פסיקת בית הדין ביחס לקרן, מסתבר שהגזלן ישלם גם את הפירות, גם ללא פתיחת הליך נפרד בבית הדין. ממשיכה הגמרא ומקשה על שמואל, וסבר שמואל שלוקח מגזלן לית לשבחה? אין לו תשלום שבח? והא אמר לשמואל עצמו לרב חינן הברשילת, שהיה סופר שטרות, אם לכבכתוב שופרה שבחה ופרי. כשאתה כותב שטר, הימלך במוכר, האם הוא מקבל עליו להגבות ללוקח מהשפר, דהיינו מהעידית של נכסיו, במידה והטרפו את הקרקע מהלוקח, גם עבור תשלומי הקרנה, גם עבור תשלומי השבחה, וגם עבור תשלומי הפירות. זאת אומרת שזה לא ברירת מחדל בשטרות שהמוכר מקבל עליו אחריות מלאה על תשלומי קרן, שבח ופירות. הוא מברר את הגמרא במאי. ביחס לאיזה סוג של אדם שיתרוף את השדה מהקונה, דיבר שמואל, אם מדובר בבעל חוב, מי איתלי פרי? האם בעל חוב גובה את הפירות שהיו בשדה? והאמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח. ונדייק מדבריו, שבח אין, אכן בעל חוב גובה, אבל פירות שהיו בשדה הוא לא גובה. אל עליו, בהכרח צריך לומר, ששמואל אמר את דבריו בלוקח מגזלן, שיש לו גם שבח. אז זה סותר את דברי שמואל מהעמוד הקודם שאמר, שלוקח מגזלן אין לו שבחה. הוא מביא הגמרא את התירוץ שאמר רבי יוסף בשתי גרסאות. בגרסה הראשונה ענה רבי יוסף, אחא במאי עסקינן, כאן בדברי שמואל לרב חינן הבר שילת, באיזה מציאות מדובר? כגון שיש לו לגזלן קרקע אחרת, שאותה הוא מגבל ללוקח, והיות שהוא משלם את חובו על ידי קרקע ולא על ידי מעות, אז עכשיו אין כאן בעיה שזה נראה כריבית. מה שאין כן דברי שמואל בעמוד הקודם, שמעות יש לו שבח אין לו, שאמרה שם הגמרא, שכיוון שהוא לא משלם לו באמצעות קרקע, אלא באמצעות מעות, שיש כאן בעיה שזה נראה כריבית, כי הגזלן קיבל מעות מהקונה, ואם הוא ישלם לו חזרה גם את השבח, אז יוצא שהוא משלם יותר ממה שהוא קיבל ממנו. אמר למקשה הבא אל רבי יוסף, וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שיש לו קרקע? הרי חכמים אסרו על אדם ללוות שאה ושיחזיר שאה אחרת תמורתה, שמא יוכרו החיטין. ולא מצאנו שהאיסור הזה לא קיים במקרה שהלווה ישלם את השאה על ידי קרקע. אמר לי, ענה לו רב יוסף, הטעם שהמסרו חכמים ללוות שאה בשאה מפני שמדובר על הלוואה. מפני שביחס להלוואה אמרה התורה שיש ריבית דאורייתא, ולכן אסרו חכמים גם ללוות שאה בשאה. מה שאין כן הכה, כאן שמואל דיבר במקרה של זביני, ומדאורייתא אין איסור ריבית בצורה של מחר. ולכן אסרו חכמים תשלום שנראה ממש כריבית במחר, שזה כאשר הוא מחזיר מאות, ולא כאשר הוא מחזיר קרקע. איקא דאמרי, יש גורסים שכך אמר ענה רב יוסף על הקושייה על דברי שמואל. הכה, כאן בדברי שמואל לרב חינן בר שילת, במה יסקינן, באיזה מציאות מדובר, כגון שקנו מידו. שהעדים שחתומים על השטר עשו קניין מיד המוכר על השווח שכתוב בשטר, ובאופן הזה הוא נחשב כמחויב כבר משעת המחר, עוד קודם שיש בעיה של שכר המתנת מאות, דהיינו של ריבית. אמר למקשה עליו הבעיה, וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שקנו מידו? הרי לא מצאנו שהתירו חכמים ללוות שאה של חיטין ולשלם תמורתה אחר כך שאה אחרת של חיטין, אפילו כאשר עשו קניין מיידי מידו של הלווה, כך שחל החיוב באופן מיידי עוד לפני שיש שכר המתנת מאות. אמר לי, ענה לו רב יוסף, התם הלוואה והחסביני. כאשר מדובר על עסקה של הלוואה, חכמים אכן אסרו את הדבר, כי זה דומה לריבית דאורייתא שמדברת על עסקת הלוואה, אבל כאשר מדובר על עסקת מחר, חכמים לא גזרו לאסור, כי אין מדאורייתא איסור ריבית בעסקת מחר. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון גופה בגוף הדברים שאמר שמואל לפני כן, שבעל חוב גובה את השבח מהלוקח שקנה מהלווה. ואמר על כך רבה, תדע שאכן כדברי שמואל, שבעל חוב גובה את השבח ולא יכול הלוקח לטעון, תשלם לי עבור השבח שהרי אני השבחתי את השדה, מפני שכך כותב לו המוכר ללוקח באחריות שטר המחר. אנא אקום ואשפי ועדקי ואמריק זביני אלין, אני אעמוד ואשקית ואתאר וענקה את המקח הזה מכל ערעור, עינון ועמלי הון ושבחי הון, את גוף הקרקע ואת העמלות, דהיינו את ההוצאות שיהיו על גבי הקרקע, וגם את השבח שתשביח הקרקע, ואיקום קדמך, ואעמיד את דמיהם לפניך. ואז כותבים העדים, וצווי זבין הדנן וקביל אלוי. ורצה הלוקח בתנאים אלו, וקיבל אותם על עצמו. וכיוון שכך, יכול בעל החוב לגבות את השבח מהלוקח, וחוזר הלוקח וגובה את השבח מהמוכר. אמר למקשה רב חייא בר אבין לרבה, אלא לדבריך, שהסיבה שבעל חוב גובה מהשבח, זה מפני שהלוקח יקבל מהמוכר תשלום על השבח, אז מעתה, במקרה של שדה שניתנה במתנה, דלא כתיב להכי, שלא כתוב כך בשטר המתנה, שהרי אין אדם מקבל עליו אחריות מה שהוא נותן במתנה, החנמי דלא תריף שבחה? אז האם במקרה כזה לא יגבה בעל החוב את השבח ממקבל המתנה? הועיל ומקבל המתנה לא יחזור ויגבה את השבח מנותן המתנה? אמר לי, ענה לו רבה, אין, אכן כך הדין. מקשה לו רב חייא בר אבין, וכי יפה כוח מתנה ממכר? כיצד ייתכן שאדם שקיבל שדה במתנה ולא השקיע כסף לקנות אותה, שבעל חוב לא גובה ממנו את השבח, ולעומת זאת אדם שהשקיע כסף בקניית השדה, בעל חוב כן יגבה ממנו את השבח? אמר לי, ענה לו רבה, אין, אכן כך הדין, ויפה ויפה הדין בדבר הזה. שכיוון שביחס לשבח לא חוזר מקבל המתנה אל נותן המתנה, אז אין סיבה שבעל החוב יפסיד אותו ויקח ממנו את השבח. שהרי ביחס לשבח אין הפסד שנגרם לבעל חוב. כי ביחס לגופה של הקרקע, יכול בעל החוב לומר למקבל המתנה, לא היית צריך לקבל את השדה במתנה, שהרי מאין נגבה את חובי. אבל ביחס לשבח שהשביח מקבל המתנה את השדה, יכול מקבל המתנה לומר לבעל החוב, תשלם לי על השבח, שהרי לא הפסדתי אותך כלום, בזה שאתה צריך לשלם על השבח, שהרי רק את הקרקע מגיע לך עבור תשלום החוב, ולא את השבח. ומביאה הגמרא סייעתא הנוספת לדברי שמואל, אמר רב נחמן, המתניתא, הברייתא הבאה, מסייע ללמר שמואל שאמר שבעל חוב גובה את השבח, למעט לדעתו והוא נחברין, חברנו, שהוא מוקים לה מעמיד את הברייתא במילה אחרינה, בהסבר אחר, דתניה ששנינו בברייתא, המוכר שדה לחברו והרי יוצא מתחת ידו, כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ושבח הוא גובה מנכסים בני חורין. ומדובר בברייתא, כשהלוקח חוזר וגובה את השבח מן המוכר. אז מכאן הוכחה לדברי שמואל, שבעל החוב גבה את השבח מהלוקח. אבל, והון החברין, הון החברנו, מוקים למעמיד את הברייתא במילה אחריני, במציאות אחרת, שהברייתא דיברה בלוקח מגזלן. שפשוט שהנגזל שטורף את הקרקע, לוקח גם את שבח הקרקע, מפני שטוען הנגזל למי שלקח מהגזלן, הקרקע שלי עשתה את השבח. ואין מכאן הוכחה שבעל חוב טורף שבח מהלוקח, שהרי יכול הלוקח לומר לבעל החוב, ברשותי השביחה הקרקע. שהרי הייתה פה מחירה גמורה, והקרקע אכן הייתה שייכת לי כל זמן שאתה בעל החוב לא הגעת. בשונה מקרקעו של נגזל, שלאורך כל התהליך היא הייתה בעצם שייכת לנגזל. מקשה הגמרא על דברי שמואל, תניה אידך מברייתא אחרת שאומרת, המוכר שדה לחברו והשביחה, ובא בעל חוב וטרפה, כשהוא גובה, דהיינו כשהלוקח חוזר וגובה מן המוכר, אז אם השבח הוא יותר על היציאה, על ההוצאות שהוא השקיע בשדה, הדין שנוטל הלוקח את השבח מבעל הקרקע ואת היציאה מבעל חוב, אבל ואם היציאה, ההוצאות שהשקיע הלוקח, לא החזירו את עצמם והייתה היציאה יתרה על השבח, אז במקרה כזה אין לו אלא הוצאה עד שיעור השבח שהשביחה השדה שאותה הוא נוטל מבעל חוב. עד לכאן ציטוט הברייתא ומקשה הגמרא, שמואל במאי מוקים לה, באיזה מציאות יסביר שמואל שדיברה הברייתא? היא דיברה הברייתא בלוקח מגזלן, זאת אומרת שמה שנאמר בברייתא בעל חוב, הכוונה לנגזל. אז אם כך, קשיא רישא, שאמרה הברייתא ברישא, שהלוקח נוטל את השבח מבעל הקרקע, שהרי דאמר שמואל שהלוקח מגזלן, לית לי שבחה. הוא כלל לא גובה את השבח מהמוכר, מפני שזה נראה כריבית. והיא הסביר שמואל, שמדובר בבעל חוב, אז אם כך, קשיא גם הרישא וגם הסיפא, שהרי דאמר שמואל שבעל חוב גובה את השבח. ומהברייתא לעומת זאת משמע שבעל חוב נותן את היציאה, דהיינו משלם את ההוצאות שהשקיע הלוקח בשבח הקרקע, אבל הרי לדברי שמואל בעל חוב גובה את השבח ואינו משלם על כך כלום. מביא על כך הגמרא שני תירוצים. איבא איתמה, אם תרצה תאמר תירוץ ראשון, שבברייתא מדובר בלוקח מגזלן, ולא קשה על שמואל מזה שאמרה הברייתא שאם השבח יותר על היציאה, אז נוטל הלוקח את השבח מבעל הקרקע, כי הברייתא דיברה או כגון שיש לו לגזלן קרקע, ואיתה הוא משלם, ולכן אין כאן בעיה של ריבית, אינמי או גם שמדובר בשקנו מידו של הגזלן, העדים על השטר, אחריות שבח בזמן המחר, ולכן אין כאן בעיה של ריבית. איבא איתמה, אם תרצה תאמר תירוץ שני, שבברייתא מדובר בבעל חוב ולא קשיא. מהברייתא על דברי שמואל, מפני שכאן בברייתא מדובר בשבח, הפכנו דף, המגיע לכתפיים, דהיינו שהפירות כל כך קרובים להיקצר, ולקחת אותם מהשדה על גבי הכתפיים, אלא שהם עדיין צריכים לקרקע קצת, ולכן הם נחשבים בעצם כפירות גמורים, ואין בעל חוב גובה אותם, בלא לשלם ללוקח את ההוצאות שהוא הוציא עבורם. וכאן בדברי שמואל לעומת זאת מדובר, בשבח שאינו מגיע לכתפיים. דהיינו שהפירות לא קרובים להיקצר, ולכן הם נחשבים כחלק מהקרקע, ועל מציאות כזו אמר שמואל, שבעל חוב גובה אותם יחד עם הקרקע בלי לשלם על כך. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, והמעשים בכל יום שדיני טורפי מקח באים לפני שמואל, וכמג בשמואל, ושמואל פוסק שבעלי החוב יכולים לגבות את כל השבח עם הקרקע, ואפילו כאשר מדובר בשבח כזה המגיע לכתפיים. ומכוח קושייה הזו דוחה הגמרא את התשובה השנייה, ואומרת לא קשיא, ניתן לומר תירוץ נוסף שאין קושייה מהברייתא על שמואל, זה שאמר שמואל שהוא נוטל גם את השבח, זה במקרה דמסיק בכשיעור ארעה ושבחה, שהחוב הוא בשווי גם של הקרקע וגם של השבח. והברייתא לעומת זאת דיברה על מציאות דלא מסיק בי אלא כשיעור ארעה, שהחוב הוא שווה ערך רק לשווי הקרקע, שבמקרה כזה דיה הבלי, נותן בעל החוב ללוקח שבחי את ההוצאות שהוא השביח את הקרקע ומסליק לי, והוא מסלק אותו מהקרקע. הוא מסביר רש"י שהסיבה שנקטה הברייתא את הדברים בלשון יציאה, ולא אמרה במפורש שבה החוב נוטל כנגד החוב מבעל הקרקע, שזה הלקוח שמחזיק כרגע את הקרקע, ורק את המותר הוא גובה מבעל החוב המקורי, מפני שרצתה הברייתא להשמיע לנו, שבמקרה שההוצאות יתרות על השבח, אין הלוקח מקבל, אלא את שווי ההוצאות שלו, עד כדי שיעור השבח שהוא השביח את הקרקע. מקשה על כך הגמרא, הרי יש מחלוקת במסכת כתובות, האם בעל חוב יכול לסלק לוקח מהקרקע. אז אני חלמן דאמר, ההסבר שלך מסתדר רק לפי מי שסובר שם שאי אית לזוזל ללוקח, גם אם יש ללוקח מאות, לא מצי מסלק לבעל חוב. הוא לא יכול לפרוע את החוב לבעל החוב ולסלק אותו מן הקרקע, מפני שזכות בעל החוב בקרקע קודמת ללוקח. אז לפי הדבר הזאת, שפיר, מובן הסבר הברייתא, שאיכן ששווי הקרקע יחד עם השבח גדול משווי החוב, שיכול בעל החוב לסלק את הלוקח בזוזים על כורחו. כי לא יכול הלוקח לומר לבעל החוב, תן לי חלק מהקרקע כשיעור מה שהשבחתי אותה, מפני שיכול בעל החוב לומר ללוקח, כל הקרקע שייכת לי, ואתה ירדת בה שלא ברשות. אלא למען דאמר, לפי מי שסובר בגמרא במסכת כתובות, שכי אית לזוזה ללוקח, שכאשר יש כסף ללוקח כדי לפרוע את חוב בעל החוב, מצי מסלק לי, אז הוא יכול לסלק לבעל חוב, מהאחיזה בקרקע, על ידי שיפרע לו את החוב. אז אם כך נעים עלי, יכול לומר הלוקח לבעל חוב, אילו אבי לזוזה אבי מסליק נח מכולה ארה. אם היה לי כסף, הרי הייתי פורע לך את החוב ומסלק אותך מאחיזה בכל הקרקע. אז האשת עכשיו, דלית לזוזה, שאין לי כסף לשלם לך, הב לי גרבה דארה בארה, תן לי לכל הפחות חלק קטן בקרקע בשיעור שבחי, כשווי השבח שהשבחתי את הקרקע. ועל פי הדעה הזו, כיצד יסביר שמואל את הברייתא? מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן. לפי הדעה הזו, באיזה מציאות דיברה הברייתא? כגון שעשה או הפוטיקי. זאת אומרת, דאמר להלווה לבעל החוב, לא יהיה לך פירעון, אלא מזו הקרקע. הפוטיקי במקור היא מילה יוונית ורומית. הראשונים פירשו שהיא מורכבת מהמילים, אפו תהה קאי, מכאן תגבה את חובך. וכיוון שכך התחייב הלווה לבעל החוב, לכן זכותו של בעל החוב, לשלם ללוקח את ההוצאות שהוא השביח את השדה ולסלק אותו מהשדה. ומעניין לעניין באותו עניין. אדם הלוקח קרקע מגזלן והכיר בה בשעה שלקח אותה ממנו שאינה שלו ולמרות זאת הוא לקחה. יש בדבר מחלוקת המוראים. אמר רב, מאות יש לו אבל שבח אין לו. מסביר רש"י שלך שיוציאנה הנגזל מידו יש לו לקבל מאות מן המוכר, אבל שבח אין לו לקבל מהמוכר, שהרי הקרקע כלל לא הייתה קנויה למוכר. ושמואל אמר, שהיות שהקרקע כלל לא הייתה של המוכר, אז אפילו מאות אין לו. ושואלת הגמרא במייקה מפלגי, במה נחלקו האמוראים? עונה הגמרא, רב סבר שאדם יודע שהקרקע אין לו למוכר, ולכן וגמר ונתן לו את הכסף לשום פיקדון. ושואלת הגמרא, ונעים עלי, אז מדוע שלא יאמר לו שלשום פיקדון הוא נותן לו את הכסף? עונה על כך הגמרא, מפני שהוא סבר, שעל מנת לשמור על הפיקדון, הוא לא מקבל ממנו את הכסף. ושמואל לעומת זאת סבר, שהיות שהאדם שקנה את השדה יודע שקרקע אין לו למוכר, אז בהכרח וגמר ונתן לו את הכסף לשום מתנה, ושואל את הגמרא, ונעים עלי לשום מתנה. למה הוא לא אומר לו במפורש שהוא נותן לו את הכסף לשום מתנה? עונה על כך הגמרא, מפני שכסיפה למילתא. הוא יודע שהגזלן התבייש לקבל ממנו את הכסף בתורת מתנה, ולכן הוא נותן לו את זה כאילו עבור קניית הקרקע. מקשה הגמרא והפליגה באחד הזימנה, הרי רב ושמואל כבר נחלקו בעיקרון הזה פעם אחת, דאיתמר, ששנינו את מחלוקת האמוראים הבאה במסכת קידושין, המקדש את אחותו, וברור שמאות הקידושין לא תופסים. רב אמר, מאות חוזרים, ושמואל אמר, המאות הם מתנה והם לא חוזרים, והסבר הדברים. רב אמר, המאות חוזרים, שהרי אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, וגמר ונתן את המאות לשום פיקדון. אז אם כך, ונעים עליהם, מדוע הוא לא אומר לה במפורש שהוא נותן לה את המאות לשום פיקדון? מפני שהוא סבר, לא מקבלו מיני. היא לא תהיה מוכנה לקבל ממנו את המאות כדי לשמור על הפיקדון. לכן הוא אומר לה את זה בצורה הזאת שתקבל את הכסף בעבור קידושין. ושמואל לעומת זאת אמר שהמאות הם מתנה מפני שאדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו. וגמר ונתן לה את המאות לשום מתנה. מקשה הגמרא ונעים עליה, אז מדוע הוא לא אומר לה במפורש שהוא נותן לה את המאות לשום מתנה? עונה הגמרא מפני שכסיפה למילתא. ברור לו שהיא לא תהיה מוכנה לקבל את הכסף שהרי היא מתביישת לקבל מתנת חינם. עד לכאן מחלוקת רב ושמואל בעניין המקדש את אחותו, וממילא נשאלת השאלה, למה הם נחלקו באותו עיקרון גם בקידושין, וגם אצלנו באדם שהכיר בשדה של המוכר שגזולה הייתה אצלו, ולמרות זאת הוא לקחה, שלשיטת רב הוא נתן את המאות לשם פיקדון, ולשיטת שמואל הוא נתן את המאות לשום מתנה. מתרצת הגמרא צריכה, היה צורך לרב ושמואל לחלוק בשני המקרים. דאי יתמר בה... כי אם הם היו אומרים את מחלוקתם רק לגבי אדם שקנה שדה שהכיר בשאילו של המוכר, אז הייתי סובר, בהקה אמר רב, רק במקרה הזה אמר רב שהמאות הם לשם פיקדון, משום דלא אב דה אינשי, דה אב ומתנות לנוכרה. כי אין דרכם של אנשים לתת מתנות חינם לאנשים נוכריים שהם לא מכירים, אבל אדם שנותן כסף גבי אחותו, אימה אולי נאמר שבמקרה כזה מודל הרב לשמואל שהוא נתן לה את הכסף לשום מתנה. ולכן היה צריך להשמיע לנו שגם במקרה כזה אומר רב שהמעות הם לשם פיקדון. מצד שני, והיא התמרבח, אם רב ושמואל היו משמיעים לנו את מחלוקתם רק לגבי אדם שמקדש את אחותו, אז הייתי סובר, בהך כאמר שמואל, שהמעות הם מתנה, אבל בהה, במקרה של הקונה שדה שהכיר בה שהיא לא של המוכר, אימה תאמר שמודל לשמואל לרב שהמעות הם פיקדון, שהרי אין אדם נותן מתנות לאדם נוכרי. ולכן צריכה היה להשמיע לנו את מחלוקתם בשני המקרים. מקשה הגמרא, אבל בין לרב דאמר שהמעות הם פיקדון, ובין לשמואל דאמר שהמעות הם מתנה, היי, זה הקונה לארה במאי קנחית. באיזו זכות הוא יורד לתוך השדה שהוא יודע שהיא לא של המוכר, ופירות של השדה, היכי אכיל, באיזו זכות הוא אוכל אותם? כלומר, מסביר רש"י, איך ניתן לומר שמחלוקתם של רב ושמואל היא לעניין סטטוס נתינת המעות, שרב סבר שהאדם גמר ונתן את המעות לשם פיקדון, ושמואל סבר שהאדם גמר ונתן את המעות לשום מתנה. הרי בין לרב בין לשמואל, האדם יודע שהקרקע היא לא של המוכר. אז כיצד הוא התחיל לאבד אותה ולאכול את פירותיה? אלא בהכרח שהוא היה סבור שיהיה המחר קיים, והוא לא היה בקי בדין, שניתן יהיה לקחת ממנו את הקרקע. אז אם כך בהכרח שמחלוקתם של רב ושמואל, נסובה סביב עניין אחר. מתרצת הגמרא שניתן לומר שאותו אדם סבר, כפי שלפעמים רגילים אנשים לומר לעצמם סברות עקומות כשזה נוגע לענייני ממונות, וכך הוא סבר, אנא איכות לארה, אני ארד לקרקע ויעביד ואיכות בגבי, ואני אעבד את הקרקע ואני אוכל את פירותיה, כי היחידה וכעבידיו, כשם שהיה הגזלן עושה. לכי אתם ארי דארה, ואם וכאשר יבוא אדון הקרקע ויגבה ממני את הקרקע, זוזי ניהבו לרב דאמר פיקדון פיקדון, ולשמואל דאמר מתנה מתנה. כלומר, לשיטת רב, המעות שנתתי עבור השדה הם כפיקדון, ולשיטת שמואל, המעות שנתתי עבור השדה הם כמתנה. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבה, הלכתה לעניין מחלוקת רב ושמואל, לגבי מוכר שדה לחברו ונמצא שהשדה אינה שלו, והשביח הלוקח את השדה והנגזל הוציא אותה ממנו, שהדין כשיטת רב, שיש לו מעות ויש לו שבח. ואף על פי שלא פירש לו המוכר בשעת המקח, שהוא לוקח אחריות שבמידה ויטרפו ממנו את השדה, הוא ישלם לו את השבח. כך שאין הלכה כשיטת שמואל שאמר, שסופר הכותב את החוזה, צריך להימלך בעניין השבח. הוא ממשיך רבה, לגבי מקרה שהקונה הכיר בה בשדה, שהיא אינה שלו של המוכר, ולקחה, פסק רבה כשיטת רב, שמעות יש לו, כי המעות נחשבות כפיקדון ולא כמתנה, וגם במקרה כזה, במידה והלוקח השביח את השדה, הדין ששבח אין לו, וכן פסק רבה כשיטת רב, שאחריות טעות סופרו, ולא כשיטת שמואל שאמר, שסופר השטרות בשעה שהוא כותב את החוזה, צריך להימלך במוכר לעניין השיעבוד, והדין הזה הוא בין בשטרי הלוואה, בין בשטרי מקח וממכר. וממשיכה הגמרא עכשיו לדון, לגבי מכירת שדה גזולה, בא מיני שאל שמואל מרב את השאלה הבאה, במידה וחזר הגזלן, הוא לקחה את השדה מהבעלים הראשונים, לאחר שהוא מכר אותה ללוקח. מהו הדין במקרה הזה? האם הגזלן נחשב במקום הבעלים כאילו אדם אחר לקח אותה מהם, וממילא הדין שהוא יכול להוציא אותה מיד הלוקח שקנה אותה ממנו? אמר לי, ענה רב לשמואל, הרי מה מכר לו ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו. ולכן הוא לא יכול להוציא את השדה מיד הלוקח שקנה אותה ממנו, שהרי כשמכר לו אותה, הוא מכר לו כל זכות שתבוא לידו, וזה כולל זכות עתידית, זאת אומרת שכאשר לאחר מכן הוא לקח אותה מהבעלים המקוריים, הוא בעצם לא לקח אותה מהם, אלא כדי שתהיה השדה מקוימת ביד הלוקח. ושואלת הגמרא מה היא טעמה? מה הסיבה שכברירת מחדל אנחנו מניחים שהגזלן קנה את השדה כדי שהלוקח יוכל להמשיך להחזיק בה? מי אמר שהוא לא קנה אותה בשביל עצמו? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר זוטרא, אמר, מפני שניחא ליה לגזלן, דלא ניקרא גזלנה. שלא יחרפנו הלוקח כשיוציאנה הנגזל מידו ויקראנו גזלן. ולכך מסתבר שהוא חוזר להעמיד את השדה שהוא מכר ביד הלוקח. תשובה שנייה, רב אשי אמר, מפני שניחא ליה לגזלן, דליקו בהמונותי. שיעמידו אותו, שיחזיקו אותו כאדם נאמן. שואלת הגמרא, מהי בנייו? מה ההבדל בין שני התירוצים? עונה הגמרא איקה בנייו, יש ביניהם את ההבדל, במקרה דמת לוקח. לאחר שלקחה הגזלן מן הבעלים, והגזלן בא להוציא את השדה מבניו. שמאן דאמר שזה מרזוטרה, שלא חזר הגזלן להעמיד את ממכרו, מפני שניחא לדלא ליקרא גזלנה, כי נוח לו שלא יקרא לו הלוקח גזלן, הפכנו דף, המת לי, הרי הלוקח כבר מת, ומי יחרפנו עוד? ובמקרה כזה, לא התכוון הגזלן שהקרקע תישאר בידי יורשי הלוקח, כי זה שייך רק בחייו של הלוקח ולא לאחר מותו. ומאן דאמר שזה רבשי, שניחא ליה לגזלן דליקום באמנותי, שיחזיקו אותו כאדם נאמן, בהדי בני נמי ניחא לדלקום באמנותי. הטעם הזה קיים גם ביחס לבניו של הלוקח שמת, שהם יחזיקו את הגזלן כאדם נאמן. דוחה הגמרא את הנפקמינה הזו, הרי סוף סוף גם לשיטת מרזוטרא קראו לבני הלוקח שמת גזלנה. אלא אומרת הגמרא, איכא בנייו, יש בין מרזוטרא לרבשי את ההבדל במקרה דמת גזלן, לאחר שהוא קנה אותה מהבעלים המקוריים, והבנים של הגזלן באים להוציא את השדה מיד הלוקח. שמאן דאמר שזה מרזוטרא, שניחא ליה לאיניש לגזלן, דלא לקראו גזלן, המית ליה, הרי הגזלן מת, והוא ודאי לא התכוון להעמיד את ממכרו ביד הלוקח, אלא רק בימי חייו, כדי שלא יחרפו. אז יכולים עכשיו הבנים של הגזלן להוציא את הקרקע מיד הלוקח. לעומת זאת, למאן דאמר שזה רבשי, שניחא ליה לגזלן, דליקום באמנותי, שיחזיקו אותו כאדם אמין, החנמי, אז גם כאן במקרה שהגזלן מת, אף על גב דמת עדיין ניחא ליה דליקום באמנותי, שאפילו לאחר מיטתו התייחסו אליו כאדם נאמן. דוחה הגמרא את הנפקמינה הזו, הלא סוף סוף לשיטת מרזוטרא, קלו רבני של אותו גזלן בני גזלנה. ומסתבר שזה לא נוח לו גם לאחר מיטתו, אלא אומרת הגמרא איכא בנייו, יש ביניהם את ההבדל הבא, במקרה דיהווה הגזלן את הקרקע במתנה לאדם אחר. שמאן דאמר שזה רבשי, שניחא ליה לגזלן דליקום באמנותי, שיתייחסו אליו כאדם אמין, מתנה נמי ניחא ליה דליקום באמנותי. גם כאשר הוא נותן שדה במתנה, הוא רוצה שהשדה תישאר ביד המקבל, כי הוא רוצה להיות מוגדר כאדם אמין. לעומת זאת, למאן דאמר, שזה מרזוטרא, שניחא ליה לגזלן דלא נקראו גזלנה, הרי במקרה שהוא נתן שדה ללוקח, והנגזל מוציא את השדה מיד הלוקח, אמר לי, הגזלן ללוקח, מי גזילנה מנך? מה גזלתי ממך? הרי לא שילמת לי עבור השדה, אלא קיבלת אותה במתנה. אז במקרה כזה, הוא לא חושש שיבזו אותו כגזלן, ולכן אם הוא חזר ולקח את השדה מהבעלים הראשונים, לשיטת מרזוטרא מסתבר לומר, שהוא יוכל להוציא את השדה שהוא נתן במתנה מיד המקבל. עד לכאן דף ט' ו'.